לפני שבועיים על עצם העיקרון הזה של השיחה הקבועה של אדם עם הקודש ברוך הוא, תמיד אדם, כן, שבח, הידוע, הלל, בקושה, לכל צורות, כל צורות הדיבור של אדם עם הקודש ברוך הוא, שזה חלק מרכזי בחיים של יהודי. דיברנו שבוע שעבר על הבקשה, כן, נושא מרכזי, על התקווה. כן, יש פה עיקרון שהקשר בין הקודש ברוך הוא לאדם בנוי על זה שהקודש ברוך הוא משפיע והאדם הוא מקבל. והעמידה של האדם לפני השם, שהוא פותח את הידיים ומבקש לקבל. ובאמת, מצאנו באופן רחב וברור שהבקשה היא החלק המרכזי של התפילה. אני רוצה קצת להרחיב על האופן שבו זה נראה למעשה. יש מחלוקת מעניינת, כן? יש ספר שנקרא בית אלוקים למבית. המבית, הוא היה בן דורו של אבי יוסף, הוא ידוע בהרבה מקרים, להרבה אנשים הוא ידוע לוויכוח על קדוש השביס בפרס נוחרים, הוא מתווכח עם אבי יוסף. אבי יוסף סבר שאין קדוש השביס בפרס נוחרים, והמבית סבר שכן. הוא היה בצפת באותם ימים, והוא כתב ספר, לא יודע איך לקרוא לזה, יש מי שיקרא לזה במחשובה, שנקרא בית אלוקים. הספר, יש בו שלושה שיירים, שער התפילו, שער התשובה ושער היסוידוס. כן? עכשיו הוא הולך לגישה מעניינת מאוד, גם בשער התפילו וגם בשער התשובה, הוא מתחיל עם איזשהו משפט שהוא מגדיר את המושג, ואחר כך הוא מפרק את המשפט למילים ולהסביר כל מילה מה המשמעות שלה. לצורך העניין בתשובה, אז הוא מתחיל את השער איך אני אסוח פה? חקרנו על גדר התשובה ומצענו נכון ושלם, והיא קרבה להשם מריחוק החטא. אחר כך הוא מדבר על כל אחת מהמילים, מה היא באה ללמד ומה המיוחד שלו.
זה משפטים שהוא כתב?
כן, כן. כן. אז הוא מתחיל את השער על התפילו במשפט הבא. ראוי לתת גדר לעניין התפילה, שתלויים בה כמה דברים גדולים כמו שנבר בעזרת השם, ומצאנו גדרה נכון ושלם, והוא בקשת האדם מעכל, דבר צורך שאינו ברשותו. זו ההגדרה שהוא, המבית, נתן למושג התפילה. והוא הולך עכשיו, כל הפרק הראשון, הוא מפרק כל אחת מהמילים של המשפט הזה, מה הוא בא להדגיש, כן? הרצון במילת בקשת הוא להורות שאין ראוי שישאל האדם צרכיו מהקל יתברך דרך חיוב והכרח. כן? אדם לא יכול לבוא לקודש ברוך הוא ולהגיד לו, אתה צריך לתת לי. אלא הוא דרך בקשה. והוא מפרט את זה בכמה אופנים, כן? רצון במילה האדם, כי התפילה שייכת לאדם ולא שייכת לבעלי חיים, לא שייכת למלאכים, וכן הלאה. ככה הוא מפרק, והמשפטים האחרונים, דבר צורך, יורה שאין ראוי לאדם להתפלל לקל על דבר שאינו הכרחי, כי הוא מטריח את קונו כביכול ללא צורך. כי קבלת התפילה הוא דבר ניסי חוץ מהטבע, וכולי, והקל התברך אינו חפץ לבטל עולמו שברא וטבעו ללא צורך, וכבר נענשו ישראל על שעולם דבר בלתי הכרחי, שהם אמרו מי יאכיל לנו בשר. כן, וכך הוא מרחיב בזה. כלומר, משפטים חזקים הוא כתוב פה, אני הייתי... זה מעניין, זה גישה... מה?
אפשר לשאול שאלה?
לא שומע.
אפשר לשאול שאלה?
כן.
נגיד, אדם עשיר, עושה עסקים, יש לו מספיק כסף.
ברור שדבר צורך, הגדרה של דבר צורך צריכה להיות הגדרה סובייקטיבית. כן, לא, כן, כל אדם...
אפילו לא, אני רוצה מחר לצורך
לסעד את טיוב,
אני רוצה שיהיה מוצלח,
לא להתפלל
לי.
אתה רוצה שהטיוב יהיה מוצלח? כן?
מה?
אני רוצה, אדם משקיע. אני חושב שדבר צורך תלוי בשאלה כמה אתה מוכן להשקיע. אני אקרא עוד רגע אחד, הוא כותב עוד הגדרה, דבר שאין לו ברשותו. והוא אומר שהכוונה היא דבר שאחרי שאתה עושה את ההשתדלות הנכונה, אתה יכול לבקש. אתה לא יכול להגיד, כן, אני צריך, אני רוצה, היום בבוקר נפרדתי מאשתי, סיכמנו שנאכל בצהריים שניצל. אבל אחר כך חשבתי, אולי נחמד יותר רבע עוף. מה, לתרוח, להתקשר וזה, להתפלל. כן, זה לא נס. לא, אתה צריך לתרוח. כן, היה לי חבר בישיבה שהיה הולך לישון בפנימיה, כן, היה הולך לישון עם משאיר את האור כדי לקרוא ספר. אחר כך הוא גומר לקרוא, רוצה לישון, עכשיו צריך לבוא את החשמל, אבל לא נעים לצאת מהסמיכה. הוא היה מתחיל להתפלל שמישהו יעבור בפסדור, שהוא יוכל לבקש ממנו. כן, אורני, זה הרבה יותר קל מאשר לקום מהמיטה ולחוות האור. אז אומר לך מביט, שהתפילה צריכה להיות דבר צורך שאינו ברשותו. מי שחולק על, על המביט באופן מאוד חזק וחריף מעיין הזה, זה רבי נחמן. רבי נחמן כותב בכמה וכמה אופנים, בכמה וכמה מקומות, שעיקר עבודת האדם היא לבקש מהשם כל דבר, ולשפוך את ליבו, ולבקש כל דבר שהוא עושה, לבקש וכולי. וכמובן, רבי נחמן מתכוון להכניס את הקודש ברוך הוא, זאת המגמה שלו, כאילו להכניס את הקודש ברוך הוא לחיים שלך כל הזמן. כן, אדם הולך, יוצא מהבית ורוצה שהאוטובוס יבוא מהר, כן, למה שלא יצטרך לחכות בשמש 10 דקות? כן, שבדיוק האוטובוס יבוא. וכן הלאה, בלי גבול.
מי אמר שהמביט נגיד לזה?
המביט אומר שני דברים, דבר צורך, אם זה לא משמעותי כל כך לחכות 5 דקות. אם מדובר הבן אדם שבשבילו השמש היא חמה...
לא
רוצה
לבדוק
מתי האוטובוס יוצא. לא. יש פה שתי שאלות. שאלה אחת, אתה יודע יפה שזה עובד בערך, כן? חוץ מזה רבי נחמן חי לפני שהיה את השירות הזה. האוטובוסים גם כנראה לא היה, אבל... אבל אני אומר על העיקרון, כן? החיים בנויים מזה שהרבה דברים אתה לא בדיוק יודע, ואתה רוצה ככה, כן? תאר צריך שאדם הולך לעשות, הולך לעשות שונט, כן? יכול להיות שונט להצליח ככה, 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 לא, לא, יישרף זה משהו חריג, אבל... כן? יכול להצליח בהרבה רמות, כן? למה לא רבנו שלנו? אומר רבי נחמן, ורבי נחמן מעמיד דרך מעבדת השם, זאת אומרת, הוא מעמיד באופן כללי שאדם עומד לפני הקודש ברוך הוא תמיד ומדבר כל הזמן. פה יש... הוא מדבר על התרחה כביכול, אבל אני חושב שיש פה עניין של כבוד. עניין של כבוד, כן, מה הדבר הזה? דבר שהוא חסר חשיבות, או... אתה עצמך לא מוכן לתרוח בשבילו יותר מדי, אז גם לא מתאים לבקש. ככה המביט מעמיד את הדברים. אני רוצה לנסות להבין, כי יש פה דבר לדעתי משמעותי וחשוב שצריך לתפוס אותו. הרעיון המרכזי של תפילה בנוי על זה, שוב, אנחנו לא מדברים בכלל על תפילת החובה. עכשיו אנחנו עסוקים בתפילה כדבר שנמצא בחיים כל הזמן. הרעיון המרכזי של תפילה בנוי על זה שהקדוש ברוך הוא חשוב לו, והוא רוצה לשמוע מה אתה רוצה, מה אתה מבקש. הוא לא... כן, מצאנו בחז"ל שהקדוש ברוך הוא מסעב לתפילותם של צדיקים. אבל הקדוש ברוך הוא מתהווה שבני אדם באופן כללי יבקשו ממנו, כן? זה בעצם הבריאה נבראה בשביל זה. הבריאה נבראה בשביל התקשורת בין אדם לבין הקדוש ברוך הוא. והמידה של אדם לא בא כאילו, איך תעשה, יעזתי לבוא לבקש. לא, הקדוש ברוך הוא רוצה שתבוא לבקש. הצרכים שלך מעניינים אותו. הוא רוצה לשמוע שאתה מבקש, הוא רוצה שתבוא לבקש. כן, הסיבה או אחת הסיבות שהקדוש ברוך הוא סידר את הבריאה בצורה כזאת שיש חסרונות לאדם, זה ככה, כי זה בעצם יוצר את התנועה הזו של תקשורת בין אדם לבין הקדוש ברוך הוא, שהאדם הוא יצור שבאופן עקרוני חסר לו, והוא בא לפני השם, השם הוא מקור השפע, מקור כל שלמון, ואדם מגיע לפני השם, צריך לתפוס את זה נכון, לא, אין הכוונה היא שתשמע, אדם צריך מאוד, אין מה לעשות, צריך להגיד פרק תהילים. לא, לא, גם לא, גם לא לזה המביט מתכוון, אלא ודאי שהעמדה של אדם מצד אחד היא שהתפילה היא דבר ראוי ודבר מתבקש, וכן, ויש פה הנחה עמוקה שהעובדה שחסר לי משהו ואני צריך ואני רוצה ואני משתוקק לקבל אותו, זה לא איזושהי בעיה. כן, אנחנו, אלא זה עמדה נכונה וראויה שהאדם נזקק ואדם צריך, והקדוש ברוך הוא יצר את העמדה הזאת בשביל השיח. זה מה שפותח את השערים של תקשורת בין אדם לאלוקים. אם לא יצויר שיש מציאות כזו שהאדם הוא לא חסר לו כלום, אל תדאגו, אין כזה חתימצא. אבל אם הייתה כזאת מציאות, היה נגמר הקשר בין אדם לקדוש ברוך הוא. יש עוד סוג של תקשורת שהיא לימוד תורה, שזה משהו אחר, כן? זה האדם כמצווה, והוא שומע מה הקדוש ברוך הוא דורש ממנו לעשות. אבל כן, הגמרא בשבס קוף דלת, כמדומני, יש שם, הגמרא מספרת שם, שבאו ילדים מהחדר, והרבי שלהם לימד אותם א' בייס, לימד א' בייס בצורה מעניינת, הוא דרש דרשות על כל אחד מהאותיות. אז הוא אמר להם, א' בייס זה אלף בינו, ג' ד' זה גמול דלים. אי ווב זה שם שמיים, כך הוא הולך את כל האלף בית, הוא דורש, אני אכנס עכשיו לפרש את הכל. אבל אני חושב שכתוב פה שיש שני יסודות לבריאה. היסוד האחד הוא אלף בינו, האדם כיצור שצריך להחכים ולהבין דברים, והסוגיה של נתינה וקבלה. כן, זה סודות הבריאה, יסודות של הבריאה הם שתיים. יש האדם כיצור שמחכים, והאדם כיצור שמקבל. גם אדם שנותן, כן, יש בבני אדם יש הרבה מערכות יחסים. אבל העמדה הזאת היא עמדה מאוד מאוד יסודית, מאוד מאוד עקרונית, והיא הערוץ העיקרי של קשר של אדם עם הקודש ברוך.
התפיסה הזאת יותר מתאימה מאשר בינך, לא?
או, זה שאני רוצה להגיד, שזה לא סתירה.
אנחנו נעשה קשר עצמו, לאו דווקא בקבלה של...
אני רוצה להעמיד את הדברים, אני לא חושב, זה מה שאני רוצה להסביר. לא לקח, אני באופן טבעי בעולם שבו אנחנו גדלנו, אני גדלתי לפחות, אז אם אני אומר שיש מחלוקת בין המביט לרבי נחמן, אז למביט יש זכות קדימה, כאילו, זאת אומרת... אבל מה שאני רוצה להגיד זה שהמביט לא סותר את העמדה הזאת. המביט לא סותר את העמדה הזאת. התפילה לא נכון להתייחס לתפילה. אני חושב שככה גם יהודים מסתכלים על זה, כן? לא מסתכלים על תפילה כאל, תשמע, האדם נתקל בבעיה, אז הוא צריך להגיד תהילים. לא. המקום של תפילה הוא ראוי, הוא נכון, הוא אמיתי, הוא המרכז, הוא אחד, כן, הכוזרי כותב שהתפילה, הוא מדבר על תפילת החובה אמנם, אבל העיקרון אותו עיקרון, הוא לב הזמן ופריו. כן, המרכז של החיים של האדם זה הזמן שהוא בו הוא עומד מול הקודש ברוך. והרמח"ל במאמר הכיווי אומר שעקרונית אדם יכול לחיות במצב שהוא כל הזמן מול הקודש ברוך. כן, כיוון שכל הזמן האדם נזקק, וכל הזמן הוא עסוק בלהשלים את הצרכים שלו, והוא כל דבר פונה, צריך לקבל מהשם, כן, כי גם אם אני, דברים שאני עושה אותם, הרי אני צריך להצליח בהם, והשכר בהם היא בדרך כלל לא בטוחה. כן, האדם פועל במקום שבו יש תקווה שהוא יצליח, אבל זה לא בטוח. רוב מוחלט של המקרה. כן, הביטחון בדרך כלל הוא דמיון. אז העמדה של האדם, הוא אומר, כן, אני הולך לעשות, איך זה יצליח? כי הקדוש ברוך הוא יעזור לי. אז העמדה של האדם, העמידה של האדם שהוא מצפה לשפע האלוקי ומביע את, ה, את, ה, את הצימאון שלו. הזכרנו את הגמרא בסוכי, אני אמרתי, יהיו ישראל לפניי ככח על מים רבים, כמו הרבה שזקוקה למים כל הזמן, והם שמו עצמם כצפצפה שבערים, שהיא מסתדרת בלי מים. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה את עם ישראל כאנשים צמאים, אנשים מבקשים, אנשים משתוקקים, אנשים... כן, עמך, יש משפט שמופיע בסליחות האשכנזיות, עמך ונחלתך, רעבי טובך, צמאי חסדך, תאבי אישך. כן, יש פה כמה וכמה לשנות של צמאון, של תאווה, של רצון, כן, זה המקום האמיתי של האדם. רק שבא המביט, וזו סוגיה גדולה באמת, כן, שהיא סוגיית הכבוד. כן, למרות שהאדם... מבקש מהקודש ברוך הוא, והוא מרגיש רצוי לבקש, והוא מרגיש שהבקשה היא אהובה לפני המקום ורצויה, עדיין, בלי ספק, יש צורה איך, איך, איך הדברים נראים, איך סדר הדברים נראה. ופה המבית עומד על שני דברים שצריך לשים לב בעין הכבוד, אנחנו לא נעמוד על עוד דברים בהמשך. הדבר אחד ש... כן, לבקש דבר של מה בכך, זה לא כבוד. אז רבי נחמן רוצה, מצד אחד, הוא רוצה להגביר את המקומות, את ההזדמנויות שבן אדם מדבר עם הקודש ברוך הוא, להפוך, ליצור קשר קרוב מאוד, אומר המביט, בסדר, יש שם סוגיה של כבוד. כן, אדם בא ומבקש, ריבונו שלם, תעשה לי טובה, תעשה לי טובה, אני רוצה, אני הולך לחנות לקנות שוקולד, אתה יודע, שוקולד מעולה תות, שוקולד אגוזים, שוקולד אגוזי אילוז. כן, אומר המביט, תשמע, האדם צריך לבקש דברים נצרכים. ועוד דבר, האדם צריך לבקש דברים אחרי שהוא מוכן לתרוח בשבילהם. אם אתה לא מוכן לתרוח, כן, זה בדיחה, כן, אדם יגיד, למה אני צריך להרים טלפון הביתה? אני יכול להתפלל להשם, זה חוסך את הכסף של השיחה, אני יודע, כן, אני אבקש מהשם שאשתי תעשה את זה.
מה רבי נחמן היה אומר על אותו בחור שמתפלל שיעבור מישהו?
אני חושב ש... אני לא בטוח שיש פה מחלוקת מהותית, יש פה רבי נחמן מאוד היה חשוב, הוא חינך באופן עקרוני, אתה יודע ש... הקריאה הגדולה של רבי נחמן היא לחיות כל הזמן בתודעה רגשית פעילה כלפי הקודש ברוך.
רבי נחמן מעמיד את הנזקקות במרכז הקשר.
לא, בזה הוא צדק. בזה הוא צדק לחלוטין. וזה אין ויכוח. האדם הוא נזקק והנזקקות שלו היא דבר מהותי. כן, אנחנו אנחנו כבני אדם, אנחנו גם ערביים וגם גברים וגם חרדים, ומכל הצדדים זה לא מתאים לנו הרעיון להיות נזקקים. אבל...
פה מול הבחור, מול הבחור, זה התמסרות מול ניצול.
כן? לא, הוא כאילו אומר, אבל הקודש ברוך הוא זה הרי לא קשה. לכן המבית אומר, כן, זה לא, שוב, זה לא שבאמת זה קשה לו, אבל הצורה הנכונה, אין, זה לא לעניין. לא לעניין אדם המטרי. אני הייתי יכול לקום ולחבר את החשמל, אבל הקודש ברוך הוא זה יותר פשוט לו, יותר פשוט שאני אתפלל, ואז יעבור מישהו ובדיוק אני אחבר את החשמל. לא, זה לא נכון. אני, מה שאני רוצה זה להבהיר פה נקודה, וזה הנקודה שבה אני נמצא. באופן כדי, הוא כן כדאי להגיד כמה משפטים על רבי נחמן. רבי נחמן רוצה שהאדם יחיה כל הזמן עם איך אני אגיד את המילה הזאת? עם עוררות רגשית קיימת כלפי הקודש ברוך. מי שמכיר, סתם, מי שרוצה להכיר את רבי נחמן היטב, אז הספר המשמעותי שלו זה לא ליקוטי מוהר"ן, אלא סיפורי מייסיס. כן, ליקוטי מוהר"ן יש הרבה הרבה דברים, אבל סיפורי מייסיס זה... יש פה עוד דבר, כי בליקוטי מוהר"ן רבי נחמן תמיד היה צריך להשתמש עם מקורות, והיה צריך להסתדר איתה. בסיפור עם ICS, הוא יצר את המקור לבד, כן? הוא סיפר את הסיפור איך שהוא רוצה אותו, והוא מגדיר מאוד מאוד חזק. הסיפור הראשון בסיפור עם ICS הוא סיפור נפלא. כן? הוא ממחיש את התורה של רבי נחמן. כן? רבי נחמן מספר שם על, על אדם, על, על מלך שהיה לו שישה בנים ובת אחת. מי שרוצה, כן? זה שש הספירות, חסד, דבורה, תפארת, נצח, חול, יסוד, ומלכוס, כן? השכינה היא הספירה האחרונה, והיא הלכה לאיבוד. כן? והשני למלכוס, הוא רואה שהמלך בצער, שהמלכות נאבדה, אז הוא הולך לחפש אותה. ויש שם סיפור שלם שהוא הולך כי הוא משתוקק, כי הוא רוצה, אבל כל פעם מחדש הוא נרדם והולך לאכול, והתשוקה יורדת. והסוגיה, כן, בסוף הוא צריך להחזיק את התשוקה, למצוא את בת המלך חזק כל הזמן. אז נתנו לו סדר של הוראות, מה עושים, איך להיזהר מלאכול יותר מדי, ואיך להיזהר מלישון יותר מדי, כדי שהתשוקה תהיה כל הזמן פעילה. עד שהוא הצליח להגיע לזה, ואיך שהוציאה, את זה לא סיפר. מה בסוף הוא עשה כדי להוציא אותה? מה זה משנה? זה כל אחד מבין שזה לא, את זה הוא לא סיפר, לא בגלל שבדיוק נגמר הסדר כן, את זה רבי נחמן לא סיפר, כי מבחינת רבי נחמן הנושא הוא לא מה. ודאי שצריך, הוא גם, הוא יהודי אורתודוקסי. הוא גם יודע שיש דברים נכונים לעשות ודברים לא נכונים לעשות, אבל זה לא עיקר הסיפור. עיקר הסיפור הוא זה לחיות עם תשוקה מתמדת לאלוקות וכו' וכו'. וחלק מהדבר הזה, רבי נחמן אומר, שאתה צריך כל הזמן לבקש כל הזמן. כן, כל הזמן להיות בשיחה עם הקודש ברוך. זה עמדה אחת. מה שאמרתי?
התוצאה לרבי נחמן היא לא משנה?
אה?
התוצאה אצל רבי נחמן היא לא משנה?
התוצאה... לא שהיא לא משנה, זה לא המילה הנכונה, אבל ברור לך, אם רבי נחמן היה יהודי, יהודי אורתודוקסי, כן, יהודי נאמן להלכה, אבל הוא שם את הדגש העיקרי, הוא יגיד לך שההלכה נמצאת כדי שיהיה כלים איך לבטא את התשוקה. בסופו של דבר מה שהוא רוצה זה שאדם יחיה בעוררות מתמדת כמה שאפשר. שזה...
מה הוא מתכוון בעוררות?
יש רגעים, לכל יהודי יש רגעים שהוא נמצא בתשוקה להכיר את הקודש ברוך הוא, יש רגעים שהוא קם בבוקר, כן, אנחנו פועלים, תקרא לזה, אנחנו הרבה פעמים מסתכלים על הרגעים היבשים, כעל מלומודו וכו' וכו', אבל זה חלק מהחיים של בן אדם, האדם הוא יצור שלא כל הזמן נמצא בעוררות רגשית, הוא לפעמים עייף ולפעמים זה טבעו של אדם. רבי נחמן לא מתווכח על המציאות הזאת, הוא מנסה לשבור אותה, הוא מנסה להיאבק בה, הוא מנסה לעורר את האנשים, איך, כן, נכון שאתם אנשים קשרים, אבל לא זה מה שרציתי מכם, רציתי שתהיו חיות נועמות בלילה. כן, זה מה שהוא רצה כל הזמן, וזה... זו שאלה, זה מעניין, כאילו, איך לחיות ככה, איך, אם זה אפשרי, וכמה זה אפשרי, ומה זה עושה כשמנסים לדחוף למקום הזה, ואין זה מוביל אנשים. אבל כל זה לא הנושא שלנו כרגע, הנושא שלי העיקרי הוא שרבי נחמן, שהוא מדבר על התפילה כל הזמן, זה לא ביטוי לזה שהאדם כל הזמן נמצא עם הקודש ברוך. כן? עכשיו, מה שברור נכון בשבילנו, שהיחס של האדם לתפילה הוא לא פתרון לבעיה שיש לי, שאני זקוק לאיזה משהו, אז הדרך להשיג אותו הוא על ידי תפילה. אלא התפילה היא, הנזקקות והנצרכות שלי היא משהו מהותי ומרכזי בחיים, והיא הערוץ שבו מתנהל הקשר בין הקודש ברוך הוא לאדם. ובשביל זה העולם נברא. בשביל זה העולם נברא, בשביל אותם רגעים שבהם אתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, תן לי. יחד עם זאת, אומר המביט, וזה, אני לא חושב שזה סתירה, שהשיחה צריכה להתנהל מתוך כבוד. כן? ולכבוד יש גדרים. אחד הגדרים של הכבוד שהוא מביא פה המביט, זה הגדר של לבקש דבר צורך. כן? לא, זה לא נכון ולא מכובד להגיד, תשמע, אני בא לאוטובוס, אני יורד לתחנה, והאוטובוס עלול להגיע שתי דקות לפני, שתי דקות אחרי, שאני לא צריך לחכות. שמיד יהיה אוטובוס, שלוש דקות לחכות. כן, אישה לא שואל, מה הגדרה של דבר צורך? כמובן שהגדר הוא סובייקטיבי, מה שבשבילי הוא מאוד חשוב, הוא דבר צורך, כן? יש אדם שיגיד לך שהוא אוהב להמתין ולא נורא והכל טוב ויפה, ויש אדם שבשבילו זה מעצבן. כל אחד לפי עניינו, אבל הכבוד זה לבוא לקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, יש פה משהו שאני מאוד צריך, זה דבר אחד. דבר שני, אם אתה לא מוכן לתרוח על דבר, כאילו דבר שהוא לא מספיק חשוב וששאתה תתרח לו, אז אתה אומר שהקדוש ברוך הוא יעשה. לא, זה לא כבוד. זה לא כבוד, זה לא נכון, זה לא עצור. אז זו נקודה אחת מאוד מאוד חשובה, אני חושב. ההבנה שאנחנו רגילים היום בשיעור... מה?
זה לא סותר קצת הביטוחים, מוחלט כאילו, שזה גם אמונה שקושבו
הוא
בסוף יעשה את זה?
אני לא חושב שזה קשור. זה לא קשור, מה זה מבוטח? הקדוש ברוך הוא יעשה את מה שהוא יעשה. אנחנו יוצאים גת הנחה שאנחנו תלמידים של החזון איש בעניין הביטוח. אנחנו לא יודעים מה הקדוש ברוך הוא הולך לעשות. הוא לא סיבר, אלא אם כן יש לו מישהו נבואה ברורה, אבל אני לא יודע מה הקדוש ברוך הוא הולך לעשות. ולתפילה יש מקום. תפילה היא דבר אמיתי, דבר נכון, כן? צריך ונכון וראוי להתפלל. אז אני בא לבקש. עכשיו השאלה היא על מה לבקש. אומר המביט, ואני חושב שזה הנקודה שמדריכה אותו, הכבוד. כמו שהוא אומר בקשה ולא דרישה. אין? לא כבוד להגיד ריבונו של עולם, זה לא פייר מצדך. כן? צריך לבוא בדרך, בצורה הנכונה זה בקושס, זה אנחנו עוד, אולי נתייחס לזה עוד מעט, אבל הדבר הצורך שלא ברשותו, הוא בא להגדיר את היחס הראוי, את הכבוד הראוי. כן? שאלתי פעם את מורי ורבי הרב זילבן על המביט הזה, כן? אני עובר, הולך, אז הייתי, למדתי במושב בית מאיר, ואז היה צריך לעבור שם כביש סואן מאוד, וכל פעם איזה פחד ש... זה לא מסוכן באמת, אתה רואה שאני עשיתי את זה, אבל הלב שלי, כן, היה בפחד. זאת אומרת, ודאי שההגדרה של פחד, של צורך, היא הגדרה סובייקטיבית, כל אחד לפי עניינו וכו' וכו'. כי, כן, קדוש ברוך הוא יודע מה אתה רוצה, וזאת הנקודה. וזה חשוב להבין שמערכת יחסים קרובה לא סותרת כבוד. מערכת יחסים קרובה לא סותרת שוויון. סליחה, היא לא אומרת שוויון, תהיתי. מערכת יחסים קרובה לא אומרת שאנחנו חיים, נמצאים באותו מקום. יש יחס של כבוד, יש יחס של היררכיה, כן? הקדוש ברוך הוא נמצא למעלה ואני נמצא למטה. אבל אני מודע לעובדה שהוא חפץ בי, מודע לעובדה שהוא רוצה אותי, ומודע לעובדה שאני יכול לבקש.
אני רוצה לדבר על הבן אדם שהגיע לתחנת אוטובוס, והוא מצפה שהאוטובוס יגיע עכשיו ולא עוד שתי דקות. זה, עכשיו...
אני אשאל קודם כל שאלה לא תורנית, לא אמונית. כמה זה חשוב לו?
לא מאוד חשוב לו. אבל רגע. כן. אם אני הולך עם השיעור שהרב אמר שבוע שעבר, הרב אומר, עצם זה שבאדם מצפה שאוטובוס, אם אני מבין נכון, עצם זה שבאדם מצפה, האוטובוס יגיע עכשיו ולא עוד שתי דקות, בעצם בן אדם
פונה לקודש
בו.
זה נכון, לא על זה, אז, הרבית, לא על זה המבית מדבר.
אז השאלה רק מתי להוציא את זה בפה?
לא להוציא את זה בפה. לא. זה אירוע אחר שאדם פונה לקודש ברוך הוא.
לא הבנתי, מה ההבדל בין סוג הפנייה? הרי בן אדם פונה.
זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר.
אפשר
שאלות בעשר. כן. זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. אני חושב שזה מה שהמביט אומר, ואני מאוד מאוד מבין. אני רוצה ללכת את זה לעוד נקודה, שהוא רומז אותה, המביט, או אומר אותה במילה בקשה. יש דבר שנקרא להטיח דברים כלפי מעלה. חז"ל אמרו לאוילום, אל יטיח אדם דברים כלפי מעלה. שהרי אדם גדול, יטיח דברים כלפי מעלה, והוא ניזוק מזה. אומן הוא לוי. כן, הגמרא לא אומרת מה בדיוק היה שם, במה הוא יטיח דברים. אבל מעשה שהיה, לוי היה, לא לוי בן יעקב, לוי... מה? מה היה שם? איך תהיה לי, אני מתחתנים,
משהו...
צריך להסתכל שם. אבל כל פנים, מצאנו, אני חושב שכתוב פה משפט מאוד מאוד, וצריך לדעת את ההגדרה של זה. יש דבר כזה להטיח דברים כלפי מעלה. זה לא שהוא לא קיים. יש מערכת יחסים בין אדם לבין הקודש ברוך הוא, ואין מערכת יחסים שלא ייתכן בכעס. או כן, לתחושת העומד. שחזל אמרו לו, אוי לו, מליאר, אל תהיה חדם דברים כלפי מעלה, המשמעות היא שהדבר הזה הוא מסוכן, וצריך להיזהר ממנו. אבל הוא לא שהוא לא קיים. כן, אין מערכת יחסים אמיתית שבו כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, אתה מקבל והוא נוח לך, כאילו אתה מסתדר איתו. לא, זה לא נכון. יש דברים שהם מפריעים לי. כן, עכשיו, כיוון שהאדם, היחס הנכון, איך לבטא את הכעס הוא מורכב, חז"ל אומרים זה שחנה הטיח הדברים כלפי מעלה, וליואנובי הטיח הדברים כלפי מעלה באופן חריף, כן, ליואנובי אומר לקדוש ברוך הוא, ואתה הסיבות את ליבם אחרונית, אתה השם. ירמיהו אומר, משפטים אדבר אותך, מדוע דרך השעים צלך? יש משפט שמופיע בקינות בתשעה באב, זה בנוי פסוק בחבקוק, אבל אני זוכר את זה חזק מהקינות. חמס אזעק, ושוד לך שוכן שמיימה. יש לי בבית קינות מפורש של ונגרטן, אז הוא פירש אזעק לפניך בקול ובזעקה, כמו אדם שחמסו אותו. הוא לא יכל להיכנס למילים, כן? יהודים חרדים לא מתנסחים ככה. אבל שוב, אז אני צריך לשים לב להמלצה של חז"ל, כי הגבול הוא עדין, ואדם עלול בטעות לפספס ולנהוג לא בכבוד, וזה לא כדאי, זה לא נכון, זה לא ראוי. אבל באמת, יש אצל הקדוש ברוך הוא מקום לטענות שלך. זה חשוב לי לא בגלל שאני רוצה שאנשים יעשו את זה, כי חז"ל אומרים לא לעשות את זה. חשוב לי בשביל להבין את מערכת היחסים. כן, מערכת היחסים בנויה על זה שמה שאני מרגיש, כן, יש בפרק ע' ג' בתהילים, יש מזמור שכתב אותו אסף. כן, מהמשוררים של ספר תהילים. המזמור כולו בנוי על זעקה גדולה להנהגה של הקדוש ברוך הוא בעולם, שהרשעים מקבלים שפע והצדיקים סובלים, כן, זה יש כמה מקומות בתנ״ך שעסוקים בסוגיה הזאת. אבל אסף אומר משפט מדהים. חמאס אומר, ואני כמעט נטיו רגליי, כעין שופחו אשוריי. אני הולך ליפול. בעברית מודרנית, אני בנו של עולם, אני הולך לצאת בשאלה. אני לא יכול להישאר דתי כך. החידוש הנפלא, שהוא לא פונה לאיזה רב או משגיח שיעזור לו, או לא יודע לאן. כן, הוא פונה לקדוש ברוך. הוא אומר לקדוש ברוך, זה נפלא עד מאוד. יש מקום אצל הקדוש ברוך הוא לטענה הזאת. יש מקום אצל הקדוש ברוך הוא, והוא מסיים את המזמור, עד אבוא אל מקדשי אל, אבין עליה אחריתם. יש מקום שבו הקדוש ברוך הוא יאיר את עיניו, יגלה לו איזושהי תפיסה. אבל העיקר הנקודה היא זו שהאדם כמו שהוא. כמו שהוא, יש לו מקום אצל הקדוש ברוך הוא. האדם כמו שהוא יכול, אז זה לא סותר שהאדם צריך ללמוד לבנות את היחס הזה שהוא קרוב מצד אחד והוא מכובד מצד שני. והשילוב הוא לפעמים מורכב, ולכן חז"ל הזהירו, לאולם, אל יתיח אדם דברים כלפי מעלה. חנה אומרת הקדוש ברוך הוא, איך שהגמרא מביאה את זה לפרק אינו עמדין. נו באמת, ריבונו של עולם, כל כך הרבה אנשים יש בעולם, תינוק אחד אתה לא יכול לתת לי? כאילו, ולמה בראת את זה? ואני יכול לפתור את הבעיות, אני יכול לסתר, ולקנע בעלי יקנע לי, ולא תהיה לך ברירה, כי כבר הבטחת ונזרעה זרע. כאילו, המשמעות, לא נכנס לפרטים של כל דבר, המשמעות היא שיש מערכת יחסים, מערכת יחסים בנויה על זה שיש לי איזשהם ציפיות. כן, אני הייתי, לפני שנים רבות, הייתי ילד, אני חושב לפני בר מצווה. אמא שלי עליה שלום שחרה אותי לקופת חולים ולקנות לתרופות, והיה בתור לבית המרקחת, ישבה שם אישה מבוגרת, אישה הונגריה, עם פאה וכובע, זה דור אחר, והיא הייתה עם ספר תהילים ביד, והיה שם כמה פרחחים, אפשר היה לראות על הזרוע שלה את המספר, כנראה מאושוויץ, אני יודע בדיוק מאיזה מחנה היא הייתה. והיה שם פרחחים שלעגו לה וצחקו לה, כן, איפה האלוקים היה כשהרגו אתכם, כשהנאצים הרגו אתכם, וזה. הרגעים הראשונים היה נראה שהיא הולכת, רוצה לברוח כזה מהם, להיכנס לתוך התהילים עמוק 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 ולא להיות שם באזור. ואז היא ברגע מסוים נעמדה, השאירה לי ראש המצון, והיא אמרה חצי ביידיש, חצי בעברית, תקשיבו טוב, דורייברשטר איסדר בלבוס, הקדוש ברוך הוא הבעל הבית, הנשמות הם שלו, האנשים הם שלו, הוא עושה מה שהוא רוצה. הוא לא חייב לנו דין וחשבון. עכשיו, חשוב לתפוס, זה מרשים באופן יוצא דופן. אבל שנים הסתובבתי עם הרגע הזה וחשבתי, היה חסר שם משהו. הקדוש ברוך הוא לא פועל כבעלי בוס שעושה מה שהוא רוצה והוא לא שואל אף אחד. זה לא נכון. הקדוש ברוך הוא מחויב למערכת של יחסים. כן, זו הסיבה שהנביא אומר, שהנביא אומר, משפטים אדבר אותך, מדוע דרך רשעים צלך? אומר ירמיהו. כן, אברהם אבינו אומר, חלילה לך, השופט כל הארץ יעשה משפט. זאת, הכוונה היא, יש איזושהי מערכת יחסים, והעמדה של האדם שהוא נזקק והוא צריך והוא פגוע, יש לו מקום. אז מצד אחד, הכבוד הוא עיקרון פשוט ומתבקש, ואל יתיח עוד אונפורם כלפי מעלה. אבל זה לא הפשט שאדם לא צריך להרגיש שהכעס שלו, תחושת הפגיעה שלו, או תחושת המרחק שהוא חש, לא מעניינים את אף אחד לו. לא, צריך למצוא דרך, צריך למצוא את הדרך איך לבטא את זה באופן נכון, באופן ראוי. אולי לפעמים זה קשה, אולי לפעמים אנחנו לא מצליחים למצוא. אבל העיקרון הזה שהאדם, הקדוש ברוך הוא יצר את האדם בשביל המטרה הזאת. שיהיה דיבור בין הקדוש ברוך הוא לבינו. זאת המטרה, זה הרגעים האלה בחיים של אדם שהוא מתפלל. אנחנו בהזדמנות אחרת נעסוק בתפילת החובה, למה היא תוקנה ומה היא באה לעשות ואיך היא מתנהלת. אבל אני לא חושב שאף אחד לא מעלה ליד דעתו שתפילת החובה באה לבטל את העמדה הרגילה של אדם שהוא מתפלל לפני הזאת. הרגעים האלה הם מרכז הבריאה. הם מרכז הבריאה, המקום שבו אדם עומד ופונה לקדוש ברוך הוא ופותח את הידיים שלו, אתה הבעל הבית. עכשיו, כדי שזה יתקיים, צריך להיות אופן שבו האדם מגיע לפני השם עם האני הפרטי שלו. כן, אני לא יכול לבוא עם איזשהו נוסח. אז בסדר, יש ספרים שכתוב שם שאדם צריך להכין מראש את המילים כדי לדבר בדרך כבוד. אולי כן, כל אחד לפי עניינו ולפי טעמו. אבל זה מאוד מאוד, מאוד מאוד מהותי, ההבנה הזאת היא מאוד מהותית, ההבנה שהקדוש ברוך הוא, יש מקום אצל הקדוש ברוך הוא לעמדה שלי כפי שאני. ואם אכן אדם, יום אחד התקשר אליי, נראה לי זה בליל ערב ראשון איזה בחור, הוא חום מבוגר מאוד, הוא רווק, הוא עוד קשה לו, למה זה לא הולך לו וכו'. אז הוא אמר לי, כן, ראשון כתוב בספרים, לא לבקש בקשות פרטיות וכו' וכו'. אז אמרתי לו, אני לא חושב שזה יהיה לעניין שתבוא לראשון על הקודש ברוך הוא. אתה דבר על כל מיני דברים שלא נמצאים בלב שלך ואתה לא מטרידים אותך. כן? ורק הדבר היחידי שמטריד אותך על זה לא תדבר. כאילו, אמרתי לו, מה בעיניי זה שלא מקשיב בקשות פרטיות בראשון? זה מזכיר לי סיפור, כן? אני הייתי ילד ואבא שלי חזר מחוץ לארץ פעם ראשונה שהוא נסע. והוא נסע לזה חודשיים וחצי והוא הבטיח לקנות לי מתנה. ונסענו בדרך מצפת עד נמל תעופה בן גוריון, והזהירו אותי בדרך שכשאבא מגיע, לא שואלים אותו מיד, אבא, איפה המתנה? שואלים, אבא, מה שלומך? כן. אז מה פשוט? דרשו ממני לוותר על המתנה?
צורה.
יש צורה איך הדברים נראים, כן, זה לא הדבר הראשון שעושים. האם זה מתאים שאדם יבוא לחדר איחוד, יגיד לאשתו, תקשיבי, מאוד חשוב לי, כשאת עושה לי קפה, שהקפה יהיה חם. תשימי בזמן את הקפה, את הזה, לא, 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 לא שמים את המים ואחר כך את הקפה. שמים קודם כל את הקפה. האם הכוונה, לא, זה לא מתאים בחדר אחד. מה, הוא צריך לוותר על הקפה? אף אחד לא רוצה שהוא יוותר. לא לזה הכוונה. הכוונה היא שיש איזושהי צורה איך המקום של הדברים. אז ראשון, אני לא מבקשים בקשות פרטיות, יש עיסוקים בדבר הגדול הזה. אבל אם אדם נמצא, וזה הלב שלו, מה, הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יזיז את זה הצידה, לא נראה לי. לא נראה לי. לא נראה לי, ואני חושב שיש פה משהו הרבה יותר רחב, כי אני לא עסוק עכשיו בראש שונה, אני עסוק עכשיו. ההכרה וההבנה שהצימאון שיש בתוך האדם הוא עניין של הקדוש ברוך הוא. כן, אמרתי קודם משפט מצד אחד יותר חזק, בשביל זה נברא. אבל יש עמדה שהיא מציגה את זה צד שני שזה יותר חזק בכיוון אחר. כן, הקדוש ברוך הוא יושב בשמיים והוא מרגיש שמשהו כואב לך, אז הוא רוצה לשמוע. כן, עכשיו אנחנו צריכים להתגבר על כמה מחסומים, על זה שהקדוש ברוך הוא כבר יודע, ובסדר, אז זה כלל גדול. כלל גדול שהקדוש ברוך הוא מדבר עם בני אדם כמו שמדברים. כן, הרי אם היינו רוצים לעשות שידוך בין בחור שיודע רק צרפתית, ובחורה שיודעת רק אנגלית, זה בעייתי. ועדיין יש דברים שבכל השפות יש להם אותה משמעות. סתירת לחי יש לה משמעות שווה בכל השפות. אבל אם אתה רוצה לעשות שיח בין הקדוש ברוך הוא לבין בני אדם, אז אין ברירה, אלא שהקדוש ברוך הוא ידבר באנושית. כן? אם הוא ירצה לדבר באלוקית, אז אנחנו לא נוכל לדבר. אין איזה. אז הקדוש ברוך הוא מדבר בשפה הזאת, והוא מחכה שתגיד לו, והוא רוצה שתשמוע, והוא רוצה שתבוא עם האני הפנימי שלך. זה הרעיון. עכשיו, זה נכון שזה לא סותר בכלל, לא סותר בכלל את הקרבה והכרה בזה, לא סתר שאדם מגיע עם כבוד, אפילו עם יראה באיזשהו מקום. כן, אדם ניגש לקודש ברוך הוא, ואני ברוב חסדךו אבוי ביסךו, יש לך חבל אחר קודשך בעירתך. כן, ההכרה בזה שזה שאני מגיע זה חסד אלוקי. כן, אולי אפילו אני יכול להרגיש שבגלל דברים מסוימים שעשיתי, זה לא כל כך היה ראוי. אבל אני יודע בוודאות שהקודש ברוך הוא חפץ בזה ורוצה את זה, וזה דבר נכון וטוב. כן, אף פעם, האדם, כן, האדם לא צריך לוותר. לא צריך לוותר. הפסוק אומר בתהילים, זה גם מעניין מאוד, בתהילים פי א', זה שיר של יום, חמישי ושל ראשונה ושל ראשונה רבי. עכשיו כתוב ככה, לא יהיה בך אל זר ולא תשתחווה לאל נחר, מנו יחי השם אלוקיך המלך מארץ מצרים. זה שני פסוקים שהם כמעט העתקה מעשר סדיברס, שינויי לשון מסוימים, אבל פה יש לפקימין, יש פה, הפסוק מוציא מזה תוצאה, הרחב פיך ועמלר. אם אני האלוקים שלך ואין לך אל זר, אז למה אתה מבקש מעט? תבקש בגדול. תבקש הרבה, תבקש בשפע, תבקש, כן? למה לא? למה לא? אני אלוקים שלך. זה התפיסה. אני אמרתי פעם, אני חושב שזה נכון, שמכאן למדו חז"ל את הרעיון של לסמוך גאולה לתפילה. כן, אני הולך לשם אלוקיך מעל חומר ארץ מצרים, הרחב פיך ועמלר. זה באמת נכון, יש פה פירוש. במה מתבטא שהקדוש ברוך הוא האלוקים שלי? שאין לי אלוהים אחרים. שאני בא אליו עם כל הבקשות שלי, עם כל הלב שלי, עם כל הכאב שלי. כן, גם עם עם הסמכות והזה, אין סיבה שאדם ירגיש רק, אדם יש גם רגשות חיוביים, כן, עם התודה שלו, עם השבח, עם העלל, יש הרבה בחינות, אבל יש משהו מאוד מאוד מהותי שצריך לתפוס אותו. האחד, שאדם הוא צמא, אדם בטבעו הוא נזקק, אדם בטבעו הוא חסר, וזה באמת בסוגריים, זה מאוד מאוד מהותי בלי קשר ליהדות. סתם, אדם צריך להתרגל ולהבין את הרעיון הזה, כי אחד מקורות לעיוותים של בני אדם, זה חוסר הנכונות לקבל את הנזקקות של עצמי. כן, אנשים כל הזמן עסוקים בלהגיד, לא, אני לא צריך, אני לא צריך, שום דבר, לא, אני... כן, אמר לי פעם אדם שהתלונן על האופן שבו אשתו נוהגת איתו, לא מספיק בכבוד וכו', הוא אמר, זה לא שזה אכפת לי, אכפת לי המידס. כן, וכולנו מבינים שאם היינו מספרים לו את זה עלינו, הוא היה צוחק. אז למה זה לחוץ? כי יש לנו קושי, כן? אנחנו בפרט אנחנו, שאנחנו גם גברים וגם גם, גם מערביים וגם חרדים, אז הנזקקות היא כמעט בלתי אפשרי. אבל יש בזה מקום מיוחד כלפי הקדוש ברוך הוא, כן? הקדוש ברוך הוא, עם הידיים שלו הפתוחות, הוא רוצה שתבקש, הוא רוצה שתבוא עם, 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 עם הצימאון שלך ותציג אותו לפני השם. והקשר שנוצר הוא המגמה, הוא המרכז של הבריאה. הוא אומר, קשור, זה כלול פה גם הכרה, הכרה בזה שהשם נמצא ויכול, כן, שהשפע נמצא בידיים שלו, ושהוא רוצה לתת לי, כן, אני מבקש כי השם רוצה שאני אבקש. הייתי פעם יהודי אחד שאמר לי שהוא ככה קיבל מהרבא שלו, אני לא יודע, שהוא לא מבקש בקשות. מה שהשם עושה זה טוב. אז אפשר לנסח את הביקורת על זה ברמה הלכתית, כן? זה מתססס של תפילה, כן? אבל יש פה עיוות יותר, הביקורת ההלכתית הזאת מבטאת השקפת עולם. זה לא נכון. זה לא נכון. סדרו של עולם שהאדם חסר, וסדרו של עולם שהאדם בא עם החיסרון שלו לקודש ברוך הוא, והוא פותח את הידיים ממש. הציור של יהודי צריך להיות הציור של הספרדי, שאומר פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. כן? עם שתי ידיים פתוחות, וככה יהודי נראה. ככה יהודי נראה. וזה דבר שצריך להתרגל אליו, זה דורש עמדה נפשית נכונה. כן? להכיר בעובדה, ועוד חשוב גם, אין קשר בין צמאון ובקשה לבין צער. כן? בקשה לא חייבת לבוא מתוך צער, זה אחרת, צריך להכיר את הדבר הזה. כן? זה טבעי, זה מתבקש, זה נורמלי לאדם שהוא נזקק, והוא מבקש. והשם מחכה ומצפה ומשתוקק לקבל את השפע הזה, את הבקשה הזאת, ולתת את השפע. כן, זה מה שרצינו היום.
מה אם הוא הולך למקום שהוא לא רוצה להיות נזקק, שהוא מחפש את העצמאות, שהוא כל יכול...
יש לי חדשות, לא יודע אם חדשות, יש לי... האדם נברא נזקק. חזל אומרים את זה כל כך חזק. אני אמרתי, יהיו ישראל לפניי ככח על מים רבים. זה כמו ערבה, זה סוד מצוות ערבה. בישן הרבי אנחנו באמת עושים את זה, לוקחים את מכל ארבעת המינים את הערבה לבד, מעמידים אותה לפני השם. כתוב במס יוסף, כתוב...
כן, חוטפים.
מה?
חוטפים.
איך אתה... פעם אחרת לפרש... פעם אחרת לפרש... תראה, אפשר להיות תמיד... הציניות יש לה מקום טוב בעולמנו, אבל... אבל המסייסף אומר שהוא מביא מחלוקת האם מצווה אבא באוויר פוסל או לא, בדרבונון וכו'. אבל הוא אומר, אבל הרוב ודאי מצווה אבא באוויר פוסל את זה, כי זה מצווה שעניינה ריצוי. הרוב הזה זה סוג של תפילה, מצוות ערבה. כי הרעיון של מצוות ערבה זה לקחת את האדם ולייצג אותו כצמח צמא. כן, ערבה זה המהות שלה, אין לה ריח, אין לה כלום. מה שיש בה זה צמאון. כן, כל אחד יודע מה קורה לערבה אחרי שעתיים. אם אתה לא עוטף אותה במגבת רטובה, היא מתייבשת, היא צמאה. ואומרים חז"ל על זה, כן, למה צפצפה פסול וערבה כשר? אני אמרתי, יהיו ישראל לפניי ככח על מים רבים. כל הזמן שואבים מים, כל הזמן מבקשים. והם זה לא איזשהו סוג קבוצה של יהודים שחיו באיזה חורבן בית ראשון. הם, הכוונה, בני אדם באופן עקרוני, יש להם קושי עם זה. נוטים להיות... ואחד התפקידים של האדם זה להתפייס עם הנזקקות של עצמו. לחיות עם זה בשלום.
זה לא הלכת שאין את הקושי הזה.
מה?
מה העניין של אלוקים בזה?
זה הערוץ הנורמלי והטבעי של תקשורת. דרך אגב, זה לא רק אלוקים. התקשורת בין בני אדם... היא גם בנויה כמעט תמיד על נתינה. הנתינה היא לא חד משמעית, לפעמים אני נותן לך, לפעמים אתה נותן לי, אבל אדם שלא רוצה באמת לתת, לא רוצה לקבל, ובעיה רצינית, תנסה רגע לדמיין חבר שלך שרוצה רק לתת לך. לא, 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 אני אחרי 5 דקות נותן לו בעיטה.
אז
הוא
רוצה את הקשר?
כן.
אבל את הפרדוקס הזה לוקחים את זה.
בשביל מה הוא רוצה את הקשר? אני חושב שעל קשר לא שואלים למה. אתה שואל שאלה פילוסופית, אז אני אענה לך פעם אחרת. נחשוב איך אני אומר על השאלה הזאת. אין דרך כל...
בן אדם, אני מבין.
אני חושב שכל הדברים הטובים, השם רוצה אותם. רצון... אבל אנחנו נכנסים פה לסוגיה סמוכה, שאולי אני אחד עליה את הדיבור פעם, אולי לא, לא יודע, צריך לחשוב על זה. אבל...
נגד לייצר מערכות התפלות מים וכאלה בארץ ישראל, כי אז אנחנו פחות תלותיים בקדוש ברוך הוא?
תראה, יש פה שני חלקים, אדוני יענה לך על זה, יש פה שני חלקים לדיון. אנחנו נזקקים, והדרך להשיג את הדברים בדרך הטבע כוללת גם גשם וגם התפלת מים, כך שאין בזה רע. אבל יש עמדה אנושית שמעוניינת לחסל את הנזקקות האנושית. זה דור הפלוגה. דור הפלגה אומר, אנחנו נעל את העולם. לא להכיר ולנסות להתגבר על זה.
ברור שככל שיותר נעשה מערכות טובות יותר בהתפלת מים, פחות נזקק לגשם.
אני לא, פחות נזקק לגשם, אני צריך לסיוע אחר. אין הבדל גדול, אין הבדל אמיתי בין להזדקק להשם, לשפע של הגשם, להצלחה בהייטק או וכו'. יש משהו בגשם. מה? כן, אבל אני לא חושב שזה באמת מהותי ההבדל אם אדם תלוי בגשם, או תלוי בלמצוא נפט, או תלוי ב... כן, עכשיו, אם התודעה של דור הפלגה, דור הפלגה זה מה שהם באו לעשות.
יש איסור לצאת מהזקקות, וזה נראה שהוא שואל, יש איסור.
יש איסור, יש פה הבנה נכונה, לא, לא, הפוך בדיוק. האדם, אל תדאג, הנזקקות של האדם, אל תדאג, זה לא המילה הנכונה, המילה הנכונה היא שיש...
זה משהו שאי אפשר לברוח ממנו. כי אי אפשר לברוח ממנו, הוא אומר, אבל בסופו של דבר, ברור שזה מצטמצם.
יש תודעה אנושית, אני לא חושב שזה מצטמצם, לא חושב שזה נכון.
ברור שזה מצטמצם.
כן, האדם באשר הוא תמיד צריך. אם אני אפתור את הבעיות שיש לי עכשיו, כן, ההבנה, דיברנו בשבוע שעבר על הדבר שנקרא פרנסה. פרנסה זה עיקרון מאוד מאוד מעניין. כן, אפשר להתבלבל לרגע ולחשוב שהאדם הוא יצור שקיים בעולם, ויכולים לקרוא לו דברים מפחידים. זה לא נכון. האדם זקוק כל רגע, כל יום לקבל שפע. ואם יש לאדם את כל מה שהוא צריך היום, זה לא רלוונטי למחר. מחר הוא צריך לאכול עוד פעם. ובאמת, יותר מדויק, הוא לא צריך לאכול מחר. אדם צריך לאכול כל הזמן, רק שיש לו דבשת קדמית שהקדוש ברוך הוא נתן לו להחזיק אוכל לכמה שעות קדימה. האדם לא יכול להתקיים בלי לשרוף קלוריות. וההשכלות נתנענות כל הזמן. עכשיו, אתה שואל גם בזה, עכשיו, איך אני משיג את הדברים? אדם יכול ליצור כל מיני דרכים, וזה טוב. הקדוש ברוך הוא אוהב שהאדם בונה ופועל. הוא צריך לעשות את זה עם תודעה נכונה, לדעת קודם כל שהקדוש ברוך הוא נתן לו, השם הלוקח הוא נתן לך כוח לעשות חיל, הוא נתן לך את התבונה, הוא נתן לך את היכולת, ושכל פעולה כדי שהיא תצליח צריך סייעתא דשמיא.
זה רב אומר שבכל דרך בסוף אנחנו נצטרך להיות נזקקים.
כן, עכשיו...
אז מה העניין לעשות מערכת, דוגמה, התפלת מים? כי ייצר את זה, אז נצטרך
לא, לא, כי זה התפקיד שלך, התפקיד שלך הוא לפעול, התפקיד שלך לפעול בעולם, התפקיד של האדם, אנחנו לא עסוקים עכשיו בסוגיה של, שנקרא תשתדלס, אבל התפקיד של האדם הוא לפעול בעולם בתבונה ובשכל, לפי הכלים שיש לו, לפי הנסיבות.
שנייה לקדם את העולם.
ודאי, מה השאלה? פרו ובו מילאו את הארץ וכבשו, הרדו בדגת הים ובעוף השמיים, כן, האדם מצווה לפעול ולקדם את העולם. הוא צריך לעשות את זה עם תודעה נכונה. הוא יכול לעשות את זה בתודעה לא נכונה, זה הדור הפלגה. הדור הפלגה אומרים, בוא נסתדר בלי. אנחנו נבנה, נאסוף. דרך אגב, הרעיון שלהם הוא גדול מאוד. אתה יודע, אחד הכלים הנפלאים של, של ההתקדמות של האדם זה היכולת לקחת את הידע האנושי ולאסף אותו ביחד. כי הרי לכמה ידע יכול להגיע בן אדם אחד? כמעט כלום. כן? תחשבו שהייתי צריך לעבד להתחיל מאפס את כל הידע, את כל הידע, לצבור את הידע שיש לאנושות, להתחיל אותו לבד. הייתי אחרי 80 שנות חיים מגיע אולי לדעת שלוש אותיות באלף. כן, אבל מה עשתה האנוש, מה עושה האנושות? האנושות יוצרת כלים איך לאסוף את הידע, ואז אנשים בכל העולם כולו מקדמים את הידע, וזה, שוב, זה יכולה להיות, זה יכול להיות בעמדה נכונה של, 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 של בנים מהם יהיה נכון הרבה את השם וראשי הערים, וניסה מגבעות ונערו אליו כל הגויים, כן, שם השם נקרא על כולנו, הוא נותן לנו את עשייתא דשמיא, הוא נותן לנו את הכוח, ואליו אנחנו פונים כדי לקבל עזרה, ואנחנו מתאחדים תחת השם שלו ותחת התורה שהוא נותן לנו כדי ליצור דברים, וזה יכול להיות בעמדה שאומרת, אז אנחנו נסתדר לבד וכו', ואז הקדוש ברוך הוא מגיע ומפרק את, את מגדל בבל. דרך אגב, האנושות היום עושה את זה לא לגמרי רע, הרבה מאוד אמונה יש בעולם. כן, העולם, האמונה שלהם בדרך כלל היא לא אמונה נקייה, היא אמונה שמעובבת עם, עם, עם שיבושים וכו'. כן, אבל העולם כולו הגיע להתפתחות המדעית כתוצאה מהתפשטות אמונת האיחוד בעולם. כן, התפיסות המדעיות הגיעו כתוצאה מזה. כן, ההבנה ש, שיש חוקיות אחת בעולם וכו' וכו'. עכשיו, שוב, אני לא אומר שאנשי המדע בכל העולם הם אנשים ענבים וצנועים וכו', והם לא צריכים תיקון. אפשר, הם יכולים ללמוד קצת מוסר, זה לא יזיק להם. אבל אנחנו חיים במצב אמצעי, כן? דרך אגב, אחד ההבדלים הגדולים שאם אדם פועל מתוך מודעות לשם השם, אז הוא מבין ש, שיש לו מחויבות מוסרית. הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה. בדור הפלגה הגיעו מאוד מהר לתפיסה שמה זה בן אדם? זה כלי, כלי, כלי מכשיר. היום האנושות הגיעה להבנה שיש ערך לכל אדם ואדם. כן? אני הייתי בארצות הברית לפני כמה שנים, אני זוכר שעברתי תחנת הגבול בניו יורק, בשדה התעופה, ונזכרתי במשנה במסכת ברכות שאומרת שאדם הולך לעבור, להיכנס לקרח, אז המשטרה שם היא סכנת נפשות, צריך להגיד תפילה לפני. ואחר כך להודות להשם שעברתי את זה בשלום, כי אתה יודע, מישהו שם יכול להחליט, אתה תלך למות. כן, אני אמרתי לעצמי, אני הולך לעבור את תחנת הגבול, אין לי פחד. כן, אני לא חושב שמישהו יעשה לי משהו רע, ולא רק זה, אלא שנכנסתי לשם, שאלו אותי איזה שפה אתה רוצה לדבר. אמרתי עברית, יש פה מישהו שיודע עברית. כן, העולם השתנה. העולם השתנה, כי שם השם מופיע בעולם, אבל קצת סטינו מהנושא שלנו. הכל פנים, לחבר ביחד את העבודה של האדם, את התפקיד שלו, אולי אני אחרי את הדיבור הזה שבוע הבא.
אני חושב שבמערכות יחסים בין איש לאישה או משהו כזה, יש איזשהו חלום לאיש, או שהאישה תבין אותו גם בלי שיבקש. ושהאישה, או הפוך, גם בצד השני.
אני חושב שהחלום הזה, החלום הזה הוא, מוישה, אני חושב שהחלום הזה צריך להישאר בגבול. בגלל שאם באמת אשתי תבין אותי בלי שאני אבקש, ואני אבין אותה בלי שהיא תבקש, ולא יהיה לנו מקום שבו נצטרך לדבר, אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו רק רוצים לבקש באופן שהבקשה תובן. אנחנו לא רוצים להגיע למקום שבו לא נבקש.
הרב בעצם דרך האמצע בין המאבית לרבי נחמן, או שהרב הולך...
לא, אנחנו נוקטים כהמאבית. אני רק אמרתי, המאבית לא סותר את הקרבה שיש בבקשה.
הוא מאוד נשמע סותר, אבל כי...
בשביל זה דיברתי את כל השלושת רבעי שעה האחרונה, כדי להגיד, המאבית אומר שהכבוד צריך להישמר גם כשאתה מבקש. ובאמת זה נכון, יש צורה איך מבקשים. יש צורך מבקשים איך מדברים, ברמב"ם כתוב שצריך להוסיף שבח בהתחלה והודעה בסוף, כחלק מסדרי הכבוד הראוי. ויחד עם זה יש מקום להבין שהקדוש ברוך הוא מצפה במשתוקק לרגעים האלה שתבקש ממנו. כן, רב שנייה.
מה שהרב אומר זה רק הזדמנות.
שנייה, כן.
האמת שיש לי כל כך הרבה שאלות, אני לא יודע איך לומר, אבל אני פשוט לא מבין לא את ה... לא מבין איך זה עובד, את כל ה... במוח שלי לא תופס את זה. וגם במציאות לא, אף פעם לא ראיתי כזה דבר שבאמת אנשים מתפלים לזה דברים קורים, אני לא...
אני חושב שזה קורה.
גם מהחיים אישים שלי...
לא, 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 יש פה שאלות... איך זה קורה? לא, לא. לא, 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 אתה שואל האם אנחנו רואים שתפילות מתקבלות, זה דבר סובייקטיבי. יש מקרים שרואים את זה, יש מקרים, אתה רוצה שאני אביא לך הוכחה, אני לא יכול להביא לך הוכחה. אני אדם מאמין, ואני מסתכל על המציאות, ואני משפר את המציאות בתפיסה האמונית. האם אני רוצה להוכיח פה את האמונה שלי? לא, אני לא יכול להוכיח. כדי להוכיח את האמונה, היה צריך להיות סיטואציה כזו שאני יכול להוכיח לך שדברים לא יקרו אם אני לא אבקש, ותמיד שאני מבקש שאני אקרא, זאת לא התמונה של המציאות. בסדר, זאת לא המציאות. אבל אני אדם מאמין, והאמונה נותנת לי תפיסה מסוימת של המציאות, ואני מפרש את המציאות לפי האמונה שלי. אני יודע יפה מאוד שאדם לא מאמין יפרש אותה אחרת. ואני מודע לזה, כן.
איך אני יכול לחיות את הדבר הזה?
זה צריך להבין. אני חושב שהנקודה היסודית היא שהתפיסה שלנו, מה זה אלוקים? האם אלוקים אמור, יש גישה בעולם שאדם אדם, אדם רואה, את, הנזק, רואה את, ה, את העולם הרגשי ואת הנזקקות כאיזושהי טרגדיה אנושית. כן? היו אנשים כאלה בעולם, הסתובבו אנשים שככה חיו. כן?
רציונליזם.
מה?
רציונליות.
לא שומע.
רציונליזם,
רציונליות, כל הדברים האלה. העולם בנוי על רגשות. השכל הוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא פקטור מרכזי בחיים. השכל לא יכול להניע את העולם, לא יכול להניע שום פעולה. ואלוקים, כן, אחד אומר לי, מה, אלוקים מתרגש מזה שחסר לך? זה התכונה האלוקית הכי גבוהה. רחמים וענות, נקרא לזה, זה אלוקות. זה התכונה האלוקית. ותגיד, אלוקים, תגיד שאלוקים הוא חזק, הכל זה נכון, אבל מהי התכונה המרכזית של אלוקים? שם הוויה, שהוא שם העצם, מתייחס לבית הסור רחמי.
אבל מה אני עושה עם זה? בבית מדרש זה יפה, בספרים זה גם נמצא, אבל... בחיים עצמם, רק תסכול מגיע לי, מי זה
לפחות? לא, אני לא, זה שוב. אתה מניח עוד פעם שהתפילות לא נענות, אני לא, הניסיון שלי הוא שהתפילות כן נענות. אבל, אני לא אומר שתמיד הן נענות, אני לא חושב שיש חוקיות, כן? ואדם באמת, זה נכון, שלבקש, זה לבקש, לבקש זה לא אומר שאני 100% שזה נענה, אבל אדם בכלל נענות. שוב, יש פה, אני חושב שהבעיה העיקרית, היא לא, שוב, אם בן אדם מנסה לבוא ואומר, אני רוצה עכשיו להוכיח לכם שיש אלוקים ושהתורה היא אמת וכו', הנה, עכשיו אני אבקש ומחר זה יהיה. גם אם זה יקרה, זאת לא הוכחה. כי כדי להיות ההוכחה מבחינה אמיתית, אתה צריך היה להוכיח שאם לא הייתי מתפלל, זה לא היה קורה. ואין לך אפשרות כזאת. אבל, ולא זה אנחנו עסוקים, לפחות לא כרגע, לא זה תפקידי עכשיו להוכיח. תפקידי עכשיו לתאר איך נראים חיים של אדם מאמין. ופה השאלה הגדולה היא לא ההוכחה, השאלה הגדולה היא איך אדם מבין את המושג אלוקים. ויש תפיסה, שאני קורא, הוא קרא לזה רציונליזם, הוא צודק, הרציונליזם הוא מחלה. התפיסה להריץ את היכולת השכלית של בן אדם, כן, יש אנשים, באמת, אני הייתי בהרבה מאוד מקומות, אנשים אמרו את זה שהשלמות של אדם זה שהוא לא מבקש כלום. דברים שתשמעו אותם בחיים. כן, אדם שלא חסר לו שום דבר, מה הוא צריך? כל עניין לעולם הזה אבל הוא אצל המבינים, זה ציטוט במקרה מהרמב״ם בהקשר אחר, אבל ככה מישהו ציטט לי את זה, מה יש לבקש? וואו, אולי אתה יכול לבקש שתדע פשט בסוגיה. כן. רבית, מסביר את העניין
שיש
כתוב,
שמי
שהבקשה תהיה רצינית,
אז הוא יקבל את השתדלות.
לא, הוא עסוק פה בלהסביר את העניין של השתדלות. הוא אומר תנאי בתפילה... המבית לא עסק, בוא נעשה סדר, להוציא מהמבית בקטע הזה אמירות לגבי השתדלס, זה טעות, לא זה הנושא שלו פה. אני לא יכול להבטיח שאין לו במקום אחר אמירות, צריך לראות, אתה רוצה לדבר על השתדלס הזה, אני מוכן לדבר על זה, נאחד על זה דיבור באחד השיעורים הקרובים כחלק מהסוגיה של תפילה. המבית פה אומר דבר אחד, וזה מה שצריך להוציא, ורוצים לו יותר מזה, זה לא נכון. הוא לא עסק בשאלה עם איך, מה המקום של השתדלס באדם. הוא אומר שהעמדה של אדם שלא מוכן לתרוח על משהו, והוא מבקש, זה עמדה לא מכובדת.
אפשר לחלק, לנסות משהו מדורג, נגיד, אדם, אני חושב, מאוד חם לו, וחשוב מה שאתה רוצה להגיע, כן, זה לגיטימי שהוא ימלמד.
כן, כן.
זה לא קרוב. אני קובע צרס תפילו על זה שחם לי, ואם צריך חמש
דקות. אני מסכים גם.
זה מגוחה.
אני מסכים גם. אני מסכים גם. יש פה משהו אחר, אבל אני לא יודע אם במובן של כבוד וזה נתפס. זה נתפס במובן של, זה משהו לא סביר, כן? תאר לעצמך האדם שקובע שיבס ימי הווילוס וכולי, נעבדו לו 10 שקלים, והוא קורא הקריאה ויושב על ה... כן? זה לא לעניין. אבל אני חושב ש...
השאלה אם יש צורה אחרת של תפילה שהיא לא קשורה דווקא למבנה הזה של הכבוד וכל הכללים האלה.
לא. הכבוד בין אדם לאלוקים מתבקש. אני חושב שיש פה משהו עמוק, יש משהו עמוק. דרך אגב, היום בשיעור דיברנו על חוט כבוד רבוי. אז בתוך הדברים מישהו הזכרנו גם כבוד אובי והמשמעות שלו. אז אחד שואל, איפה הקרבה? אני לא חושב שזה סתירה. אני חושב שהכבוד, אולי צריך, שוב, ברור לגמרי שהיחס שלי לילד שלי, כשהיה ילד בן 4, הייתי מגיע הביתה והייתי מרים אותו לגובה וצוחק איתו, אני, אבא שלי לא נוהג ככה. לא בגלל שאני אוהב אותו פחות, זה לא המילה הנכונה, נכון? הוא שחוץ מהפיזית זה קצת יותר מסובך, זה גם יש כבוד. יש כבוד, והכבוד הוא לא בא לסתור, זה יוצר סוג מוכסים
של... זה לא שכבוד זה סוג של דיסטנס, דיסטנס זה בעצם סוג של ריחוק.
אני מסכים, מילולית אתה צודק. מילולית אתה צודק, אבל עדיין זה לא סותר. אני רוצה להדגיש דבר חשוב, יש קשר הדדי או לא הדדי, זה לידון אחד, ויש קשר שוויוני. לצורך העניין, קשר של רב ותלמיד הוא לא שוויוני. יש משהו מובנה שהתלמיד בא לרב לבקש לנו תורה, אבל הוא קשר הדדי לחלוטין. מה זה אומר? זה אומר, אף פעם הרב לא יכול להחליט שהוא יהיה התלמיד שלו. זה צריכה להיות החלטה של התלמיד. וביום שהתלמיד מפסיק ללמוד מהרב, אז הקשר מפסיק. כן? לא יכול להיות קשר לא הדדי. באותו מובן, הקשר בין אדם לקודש ברוך הוא קשר הדדי. הדדי זה אומר, אני בא לבקש, והבקשה שלי יש לה משמעות. זה לא שהקודש ברוך הוא עושה מה שהוא רוצה, הוא משיב לך. הוא נמצא בשיח איתך.
זה לא שביום שאני אעזוב אותו, הוא יעזוב אותי.
לא, זה כמו משהו אחר. זה משהו אחר. לא, הקשר לא יכול להתקיים אם אתה לא תהיה קשור. הקדוש ברוך הוא יהפוך, וחושב עכשיו לבלתי ידך ומנדך כדי לעשות להציל אותך. שלא, כן, אבל ההדדיות היא לא אומרת שוויוניות. זה שני דברים שונים. וצריך ללמוד לקיים את הקשר מתוך כבוד מצד אחד, מתוך קרבה מצד שני. שוב, אני בעיניי, אני מספר לכם מה שבליבי, מבחינתי הידיעה הברורה שאת זה הקדוש ברוך הוא רוצה, שאני אבוא ואני אגיד לו עם כל הלב, אנא, ריבונו שלם, אני מאוד מאוד רוצה.
אבל בן אדם שהתפלל שהאוטובוס יגיע, זה לכאורה תפילה שהיא לא זהו. מה אתה מצפה
שהשם
יעשה שמה,
שהוא ייקח
עוד
קלוס משם? הרי
אם הוא היה
עומד גבוה והרואה שאוטובוס, מרחק גבוה, אתה עסוק עוד פעם בשאלה של איך, באיזה מקום חוקי הטבע מאפשרים שינוי או לא אפשר שינוי. התשובה לזה בקצרה, זה דורש תשובה רחבה.
איפה מותר להתפלל ואיפה זה
מגרסל? התשובה היא, מה שאתה יודע, זה שאלה אחרת, השאלה של תפילה שב, להתפלל דבר שנוגד לטבע, זה משהו אחר. התשובה לזה היא פשוטה. יש דברים שהם מניגוד לטבע, ויש דברים שלא. אנחנו כולנו יודעים שאם האוטובוס נמצא שם, כדי להגיע לפה ייקח לו זמן, והוא לא יכול לבוא יותר מהר מלא יודע כמה דקות. אבל הוא בהחלט יכול להיות שהוא יתעכב, וזה ייקח לו עוד 10 דקות. וכמדומני שקרה לך פעם, יותר מפעם כאלה דברים. זאת אומרת שהחיים בנויים, יש דברים, הטבע יוצר מגבלות, כן, הטבע יוצר מגבלות, אבל הוא לא מחייב תוצאות מסוימות. או... חלק בתוצאות, הוא לא מחייב אותם. כן, האם בן אדם, לצורך העניין, להניח שבן אדם יגיע לגיל 200, לא מתאים. בטבע המוכר לנו זה לא אפשרי. אבל השאלה אם הוא ימות בגיל 40 או בגיל 100, היא פתוחה. כן, ולתפילה יש מקום, יש לתפילה מקום. עכשיו, יש פה כמה סוגיות שצריך ללמוד אותם ולברר אותם. אבל נראה לי ששורש הסוגיה היא בהבנה מהו הדבר היפה והנכון, ומהו אלוקים. כן, העמדה של אדם שמבקש ועסוק, יש אנשים שיגידו לך, מה, באמת, מה? אתה מוטרד מהשאלה אם יהיה אוכל או לא יהיה אוכל, תעסוק בדברים גדולים יותר. לא, הצרכים שלך הם הדבר הכי גדול. כן.
זה
מה מתחולק
על זה? כי
לכאורה
הכבוד הכי גדול, זה לבקש מאלוקים, אפילו את הדברים הקטנים, כמו השתי דקות האלה, שאתה מסכים בזמן.
יש לך כבוד גדול מזה שאתה מתייחס אל
זה לא נכון.
מקור השפע בכל התואר, אפילו בקטנות.
שוב, אני מסתכל על מקור השפע, כן, אבל לבוא ולדבר ולבקש ממנו דבר שהוא לא משמעותי, הוא לא חשוב.
אפילו בשבילך הוא לא משמעותי.
אפילו בשבילך
הוא... זה כן סותר את רבי נחמן.
לא, ודאי שזה סותר את רבי נחמן, לא התכוונתי שהוא לא סותר את רבי נחמן. אמרתי, זה לא סותר את הרעיון של קרבה. ודאי שיש פה מחלוקת, אין ספק.
יש הבדל
בין שהשם יענו, שנזכה תמיד להתפלל ושתפילותינו יענו.